ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, שבוע חדש. הזמן זז. אנחנו בדרך לגאולה השלמה, בדרך בעזרת השם, המשיח בדרך, בית המקדש ייבנה, נקריב קורבנות בהר הבית, בבית המקדש. כל אחד עושה את התפקיד שלו. אני אגב לוי, סרי.
אני כן. גם לוי.
אתה גם לוי?
סרי לוי.
סרי
אנחנו
לוי.
אנחנו עולים אצלנו שני קבוע בכל קריאת התורה.
ברור.
שני שלנו.
ברור, שני שלנו. יפה. 8-2 למי שהתעניין מה הרייטינג.
זהו, אז אני אומר, שבוע חדש, רייטינג ישן. זה לא משהו.
חכה.
8-1 ביום חמישי, 8-2 היום. איך אומרים, באתי... כולי רצון לפרגן ולהגיד מילה טובה.
ברור.
והנה, אנחנו אוטוטו...
לפרגן זה שמך השני.
בספרתי, אנחנו אוטוטו.
רגע, אבל היה 3 ימים לדעתי מעל 9 שבוע שעבר.
לא יודע, אני זוכר את היום... לא, לא, אני רשמתי לעצמי 8-2 ביום חמישי.
היה 9-6, 9-2, 9-3.
כוכב נולד עם 18.7, הישרדות עם 8.4, קפיצה קטנה, רוני קובן עם 8, והפטריוט עם 8.2. חדשות 15.6.
כן, אבל 12. במספר הצופים, תשים לב, במספר הצופים, אנחנו 250 אלף.
לא.
הישרדות עם 200 אלף. כן?
בסדר, אותו
רוני
רייטינג.
רוני קובן עם 196 אלף.
אותו רייטינג, אותו
כן?
פחות או יותר.
לא, זה לא, אנחנו עוברים אותם. כן?
ינון, אנחנו דיברנו על דו ספרתי, ואנחנו רחוקים מהיד, וזה עצוב. עצוב.
אל תדאג, סרי. אז אני אומר לך, שבוע שעבר, אם אני לא טועה, 3 פעמים 9 משהו, 9-6, 9-2, 9-3, זה קרוב מאוד לדו-ספרתי, קרוב, מלחך את גלימת הדו-ספרתי.
8-2 בחמישי ובחמישי ובראשון, במוצאי שבת, משיגים אותנו אחורה מהיד הנחשף.
תודה שאתה דואג לנו, אבל איך אומרים, את הלקרדה אתה תאכל במסדרון.
הבנתי. אתה יודע, וזה למרות שכיכבתי אני ברק הקטן בתוכנית הפטריוטים, גם זה לא עזר.
בוא תסתכל, בוא נשמע למה כיכבת. שימו לב איך סרי כל היום אומר לי, אתה אמרת לנתניהו
ממה
אתה עשוי, שאני פתחתי בדחקה שחיקוי של אופירה. עכשיו תראו איך סרי פותח תוכנית כשאני לא נמצא פה, כשאין מי שיפקח עליו.
תסבירי מי, תסבירי מי.
תשימו, עם אולמר, לא, זה כל ברור, כן, בבקשה, שימי את זה.
ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמר.
הפושע הבריאן.
בוקר טוב לאהוד אולמר, ראש הממשלה לשעבר.
בוקר טוב.
אתה יודע, בימים אלה, כל אזרח של מדינת ישראל... כל פטריוט ישראלי, מימין, משמאל, בעד נתניהו, נגד נתניהו, צריך להגיד לך תודה גדולה. ועל מה התודה הגדולה? על הפצצת הכור הסורי בשישה בספטמבר 2007, כי אם לא, הכל היה כנראה אחרת, בעיקר בימים האלה, שבו הסוריה ככה מחליפה שלטון, ואסד נופל ונמלט. אני רוצה ברשותה שתחזיר אותנו לימים האלה שקדמו לתקיפה.
זה היה שאלות במסגרת ממה אתה עשוי ואיך אתה כזה ממלכתי?
בוא,
בוקר טוב ראש הממשלה לשעבר, כן.
בוקר טוב לעבריין, לפושע, לאסיר לשעבר, לאסיר לשעבר אהוד אולמרט. ככה צריך לפתוח איתו, לא כאילו אם אנחנו רוצים לדייק בעובדות. אבל אתה...
הוא השמיע את זה, ינון שלנו, ינוני, השמיע את זה בתוכנית הפטריוטים, וציפה באמת שכל המקלה תקפוץ ותגיד, וואלק, מה זה, איזה תקשורת, איזה עיתונות, ואני לא עיתונאי, אני מציין, אני הייתי עיתונאי. אגב, הייתי גם העורך.
אתה היית עיתונאי.
הייתי עורך של שלזינגר.
אתה היית עיתונאי.
הייתי עורך של העורכת הראשית של ידיעות אחרונות סיגל רגב, הייתי עורך של גדעון אוקו, ועוד רבים וטובים, אבל עזוב את זה, אני לא מתגאה במה שהיה בעבר, פנינו לעתיד. הייתי עורך של סיגל רגב, שהיא היום העורכת הראשית של ידיעות אחרונות, היא התחילה אצלי ככתבת בקריית גת, אבל עזוב את זה, זה לא חיים שכאלה. עכשיו, מה הסיפור?
חיים שכאלה, אבל שלי.
יפה, זהו, אנחנו תמיד מעדיפים לדבר עליך. מה הסיפור? היה, באמת, יש אירועים דרמטיים בסוריה. ומה לעשות, שאהוד אולמרט, כראש ממשלה, הסיר את האיום הגדול של הכור הסורי, שאלמלא זה, היינו במקום אחר, נוכח התהפוכות שקורות באסד. אולי אסד לא היה נופל, כי היה לו תעודת ביטוח בדמות נשק גרעיני. אולי אם היה נופל, זה היה נופל בידיים של המורדים, הנשק גרעיני. תראו מה קורה לצפון קוריאה שמחזיקה בנשק גרעיני, אף אחד לא יכול להתקרב אליה. ולכן אמרתי, פותחים את התוכנית, פותחים את התוכנית, תגיד מילה טובה, כי זה אקטואלי, לא הייתי אומר את זה, ואני לא מתנצל, אני חוזר, תודה רבה לך, אהוד אולמרט, על ההחלטה שלך, ב-2007 להסיר. עכשיו, הוא ניסה ככה לעשות מזה חגיגה, בא בחור הגון בשם נועם פתחי, חבר הפטריוטים, אמר לו, תגיד לי, אינון, מה הסיפור? ברק סרי צודק, מה הסיפור? עמית סגל, חבר משותף. כותב לי, אני לא מבין על מה התלהבות, בעת הזאת, להגיד תודה לאהוד אולמרט.
עמית אמר לך שאתה צודק.
נוכח מה שקורה, כן, עמית סגל אמר לי, אני לא מבין מה הסיפור. הנה, אומר את זה בשידור. ולכן, עזוב, אני לא מבין, אבל בסדר, אני לוקח את זה ברוח טובה, כל די. בוא נצלול ישר לאירועים, אפרופו עמית סגל.
בוא נה, אני רואה שאולפן שישי עשו 12-2, נמוך מאוד.
אולפן שישי.
מתקרב לחד ספרתי.
אתה יודע כמה עשרה? 13?
כמה?
2.6%.
נו. ביום שישי. לא, אבל זה יפה ש-12 יורדים, זה טוב.
לא, הם היו 11, קפצו את שבוע שעברים הוא 15.5, ירדו ל-12.
סרי, יורדים, סרי.
לא יורדים, שבוע שעברים הוא 15.5, אבל תקשיבו. תקשיבו, בואו נצלול ישר אפרופו עמית סגל.
עכשיו, תודה שהגעת באמת, תודה, יישר כוח. תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
אתמול משה לדור אומר בשבת תרבות בבאר שבע דברים חמורים. אני אומר חמורים, אני שמעתי כל מיני ניסיונות ככה לחבס את זה ולהגיד, הפסקת התנדבות. אתה יודע, עכשיו תשמע קטע. אתמול אני נמצא בנווה אילן בערב, באיזה תוכנית. לפני התוכנית אנחנו מדברים עמית סגל, משה לדור, ואני עומדים ככה שלושה, ומשה לדור מספר שם, אני לא אחשוף איזה אנשים ממשפחתו נמצאים בחוד החנית, ולפני שאנחנו יורדים עליו, אני רוצה להגיד למאזינים המאזינות, אלוואי על כל המשמיצים שלו, אלוואי על כל המשמיצים שלו, שיהיה להם עשירית תרומה מה שהמשפחה שלו תורמת לביטחון הלאומי, לצהל, במקומות הכי הכי שפיצים. אמרת דברים קשים, אני מניח שאתה רוצה בטח להתייחס אליהם, אבל עזוב את זה, כי יש כבר דברים... יש לנו כבר דבר אקטואלי, ואני מצפה לאותה התייחסות שהתייחסת לדברים הלא טובים של משה לדור, לדברים שאומר היום הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, שלפני כמה ימים
לשעבר? אמר... יצחק יוסף זה לא
הרב? הוא לשעבר, דוד יוסף אחיו החליף אותו ביום רביעי. בוא אני אתקן אותך, הרב דוד יוסף החליף את אחיו, יצחק יוסף, אתה נשמע את הקטע? יצחק יוסף החרים את הטקס. הרב יצחק יוסף החרים את הטקס. היו שם בוז'י, שרים, חקים.
למה הוא החרים?
כל הממסד הרבני, אחד החרים את הטקס.
למה?
בבית כנסת בעיר העתיקה, הרב יצחק יוסף. למה? כי בין יצחק יוסף לדוד יוסף, שני האחים, הרב הנכנס והרב היוצא, יש מלחמת עולם ש... איך אומרים? אבל אפילו לא תחיל לספר עליה. נערות קוצפים של דם רם.
וואלה.
כן, לא הגיע. היחיד שלא הגיע היה הרב הראשי. אבל זה לא מנע ממנו להגיד בשבוע שעבר לצון מריתו, חבר'ה, אם אתם מקבלים צווי גיוס, לזרוק אותם, איך הוא אמר? לבית שימוש, לבית כיסא. תזרקו ותורידו את המים, ככה שזה לא יצוף חלילה, להוריד את המים על הצווים. והבוקר, ישי כהן משמיע דברים שאמר הרב יצחק יוסף, על מי, בכל מה שקשור לשירות הצבאי, בואו נשמע.
זה אסור לך לצבא, כן. גם מישהו בקלב. אתם מקליטים אותי? תחליטו. כן, אני יודע מה כזה, הנה, רואים? האחים של ברד, למדו בישיבת פרד יוסף, היו בחורי ישיבות כולם. אחרון הצבא, והצלצלו. הנה, כולם יהיו חילונים, כולם. אחר כך עשו בתשובה, אבל כולם יהיו חילונים. וגם הוא, הוא אחר שאומר לכם עכשיו, לא כן, הוא היה שקדן עצום, חיבר סלב.
גם לבטלן אסור ללכת לצבא, אומר הרב הראשי לשעבר. גם לבטלן. כאמור, אמירה שנייה, לאחר שבשבוע שעבר אמרתם, קבלים צווי גיוס, להכניס אותם לבית שימוש ולהוריד את המים. וחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, ינון, אומר עכשיו בתגובה ראשונה לדברים שלו שצריכים לחקור אותו. ולכן אני אומר... אני הייתי מאוד מאמין לראש הממשלה נתניהו, שהיה בין הראשונים במוצאי שבת לצאת חוצץ בהודעה, באמת מאוד מאוד ככה, מגנה את משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר, על הדברים הלא טובים שהוא אמר, הדברים הקשים, הדברים החמורים, אין לי בכלל ויכוח על זה. אבל הייתי גם מצפה מבנימין נתניהו, שאם טובת הגיוס והעניינים האלה באמת מעניינים אותו, ולדעתי הם פחות מעניינים אותו, אותו מעניין לקואליציה, שיצא גם בדברים קשים נגד הרב הראשי לשעבר. ויגיד, זה דברים מגונים, אסור להגיד אותם. ואגב, זה לא הרב היחיד שאמר את זה, אמר את זה הרב סלים, ואמרו את זה רבנים נוספים, מכל המגזרים, לא, 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 לא להתגייס, לא רק לומדי תורה, ואני בין אלה שחושב שלומדי תורה צריכים להמשיך ללמוד תורה, מי שלומד אמיתי מבוקר עד לילה זו מדינה יהודית, לתת לו להמשיך ללמוד. אבל מכיוון שאני הייתי שנים קרוב לציבור החרדי, אני גם מכיר את מה שהם מספרים לי, על אחוזים ענקיים שלא לומדים תורה, ולא שום דבר, ומסתובבים בטל, שנים, לא עושים שום דבר, אלה התכבדו, בטח נוכח המטלות הרבות שיש לצבא, בטח נוכח הצרכים העצומים שיש לצבא, הצבא צריך 10,000 חיילים חדשים, צריכים להקל על חיילי המילואים, שקוראים את עצמם במאות ימי מילואים, ולכן אמירות כאלה לא על לומדי התורה, שזה בסדר, עוד אפשר להגיד כך ולהגיד אחרת, אלא נגד בטלנים, כאלה שלא לומדים, הם אסור להם להתגייס. תגובתך, אני בטוח שאינון מגל שמע את הדברים האלה כקצין לשעבר בצהל, כעס רב על הרב הראשי לשעבר, ויש לו הרבה דברים קשים להגיד.
חפרת חפור, יאללה, רק התעוררנו, אתה אוכל לי את הטעים במוח, תן לי פרסומת אחת. טוב, קודם כל, כותב למישהו, תגיד לברק סרי, שלגבי הרב יצחק יוסף שליטה, המנהג מדורי דורות שכל הראשון לציונים לא היו משתתפים בהכתרה של הרב הבא אחריו, בגדר שלא נוגעת מלכות בחברתה כמלוא הנימה. זה לשים בצד א', מה שנקרא שלב א', בוא כן, כאילו...
אני אומר שהסיבה היא סכסוך קשה בין הרבנים.
סרי, דיברת, חפרת, הכל נחפר, החפירות. אוקיי, תן עכשיו לדבר. זה דבר ראשון. דבר שני, עמדתי היא שתלמידי חכמים צריכים להישאר בישיבה וללמוד, ומי שלא לומד צריך להתגייס לצבא. אבל, זאת בתנאי שהצבא מאפשר להם מסגרת שבה הם לא יהפכו חילונים וישארו חרדים. הרי מה אומר הרב יוסף בדברים שלו? הוא מספר על המשפחה שלו שהתגייסו לצבא ונהיו חילונים. זה מה שהוא מספר. יש רציונל במה שהוא אומר. הוא לא אומר שלא צריך להתגייס לצבא סתם כי לא בא לו שזה. כי הם מפחדים שאנשים ירדו ברוחניות, כמו שהם קוראים לזה, או כפי שזה מקובל לומר, ירדו ברוחניות ויהיו חילונים. זה האירוע. זה לא כמנוף, כקרדום פוליטי לחפור בו, כמו שעושה לדור שאומר, אנחנו נקרא לסרבנות כדי שלא ייכנסו בקשי וביטון, חס וחלילה, לקודש הקודשים של בית המשפט העליון. אתה, סרי, אמור להיות הראשון שצריך להילחם בשביל שאחד כמו עם שם משפחה בקשי, ואחד עם שם משפחה ביטון, ששניהם דוקטורים, אבל מבחינת השופטים הם לא דוקטורים, הם בקשי וביטון, כן, ייכנסו לקודש הקודשים, להיכל הגבורה של האשכנזים באליטה מזה... במגדל השן, אבל אתה הפכת להיות עבד שלהם, ואתה משרת אותם, אז אתה מביא את הראשון לציון לשעבר.
למה זה חשוב?
כן, למה זה חשוב? בגלל שזה בדיוק האירוע.
למה זה בדיוק... הדתיות הזאת?
אבל תן לדבר, סרי, חפרת. לא הפרעתי לך.
לא הפרעתי לך.
זה האירוע. אתם כולכם אוכלים את הראש, כמו שאמרתם לפני האסון, שזה כל דבר זה סוף הדמוקרטיה, כל דבר זה דיקטטורה. בקשי וביטון, זה דיקטטורה. בקשי וביטון. מי שישמע, איזה שמות משפחה, אלה יכולים להיות שופטים? אתה לא מתבייש להיות חלק מהדבר הזה? על הוועדה לבחירת שופטים, אתם לא מתביישים? הרסתם מדינה, הבאתם אסון. אני בניגוד אליך לא ראיתי עובדה, אבל מה שכן, יצא הדברים החדשים שהיא הביאה. הרי הכל הבנתי, עטוף היה באנשים שמדברים נגד נתניהו. את האחים מטורללים היא כמובן מביאה לדבר איתם, את פרדו וגדי שמני, ואני יודע מה, אהוד ברק, וכל, לא יודע, אין לי מושג, כל איזה שמות שזה...
אתה מעודכן פיקס בתוכנית.
לא, בסדר, מה זה מעודכן? אתה יודע, אנשים מדברים, רואים ברשת. אבל הדברים החדשים שהיא הביאה, תקשיבו, זה דבר מדהים. הכל מכתב, הכל לטובת נתניהו, לא יעזור להם כלום. תשמיע לי את הקטע בבקשה מה-6:40 בבוקר שהיא מדברת על השיחת טלפון הראשונה של נתניהו עם המזכיר הצבאי שלו, כמה נתניהו בפוקוס, הרי בקמפיין, חודשים אנחנו שומעים, הוא לא היה בפוקוס, הוא לא תפקד, הוא לא תפקד, אנחנו ראינו אותו, אנחנו ראינו איך הוא לא תפקד. עכשיו תקשיבו, שיחת טלפון ראשונה, איך הוא מדבר, מדויק, ועוד אומר, איפה המודיעין? איך תוקפים אותנו? איפה המודיעין? שים, שים לי, זה שים, שים, שים.
השעה היא 6:40. המזכיר הצבאי מעדכן את ראש הממשלה. כרגע מנסים להבין מה קורה. הקפיצו ימם לנתיב העשרה. אוגדת עזה נמצאת עכשיו במעבר לחירום. אין ספק שאנחנו באירוע אחר. נתניהו שואל, כבר בשלב הזה אפשר להוריד להם מנהיגות? וגיל משיב, ראש הממשלה, אנחנו במבצע רחב. תן לי רבע שעה, אראה אם אין לנו גם חדירות רגליות. אנחנו במלחמה. זה השלב שבו נתניהו מעלה כנראה בפעם הראשונה, ולא האחרונה, את התהייה איך לא סיפרו לו כלום. אין לנו שום אינדיקציה, הוא אומר למזכיר הצבאי, אני לא רואה כלום במודיעין. אין לנו שום דבר מאשר האלוף גיל. נצטרך לשאול אחר כך את השאלות איך הפתיעו אותנו. נתניהו נשמע חד ברגעים האלה, לגמרי בעניינים. הדבר הראשון שצריך לראות זה מה היקף ההתקפה, הוא אומר, ולראות אם צריך לגייס מילואים וצריך להתכנס במתכל במהירות האפשרית. הוא שואל בשלב הזה אם יכול להיות שזה נועד גם לחטיפות. האלוף גיל משיב, זה מה שאנחנו חושבים. ראש הממשלה חותם את השיחה במילים האלה. צריך לראות אם אפשר להוריד להם הנהגה מיד. אם יש משהו שהוא זמין להוריד מסינואר ודרומה.
היה פה את הקטע, לא הקשבתי עכשיו. היה פה את הקטע שהוא אומר לא היה מודיעין? כן, היה?
אז מה זה אומר? זה אומר שאילנה דיין, עיתונאית מעולה,
רגע, שנייה, לא
נטולת פניות, שאמרה
לא,
ככה וככה.
הפורמט הוא שאני מסיים.
אוקיי, לא, זה לא ערוץ 14. אוקיי. זה מה שזה אומר לא, לגבי לא, אילנה דיין. לא ערוץ 14, סרי. לא חד צדדי, פורסים הכל.
סרי, סרי, שנייה, חפרת חפור. תן לחפור גם קצת, תן קצת משהו, תן. זה אומר שזה החומר שהגיע אליה. את כל זה היא עטפה במטורללים שאומרים שנתניהו אשם. כן? אבל בחומר שהגיע אליה, רואים שהוא בפוקוס, והוא אומר, לא היה מודיעין, לגייס מילואים, האם זה חטיפות, לכנס את המתכל, לעשות חיסולים, לא משנה, כל הדברים הכל מדויק, כן? עכשיו, תקשיב לדבר יותר מדהים, תקשיב לדבר יותר מדהים, אפרופו הסרבנות, כן? שאתם עוד פעם מדליקים אותה. על בקשי וביטון. תן לי את הקטע השני בבקשה, שהוא מדבר, מה הוא אמר בחדרים הסגורים.
לקראת סוף הדיון הסגור עם הקצונה הבכירה, ראש הממשלה אומר עוד משהו. צריך לעמעם את הפגיעה בכשירות מול האויבים שלנו, אחרת זה יעודד אותם להתחיל מלחמה.
אתה מבין על מה אני מדבר פה? אתה מבין שאתם תקשורת השמאל, אתם תקשורת השמאל פמפמתם פה במשך חודשים שיש פגיעה בקשירות, ושתהיה פגיעה בקשירות. קושמרו אמר, אין לנו חיל אוויר. יום יום הייתם אומרים, כן, יש כבר פגיעה בקשירות, ואומרים ומזהירים כל היום. ונתניהו אומר בחדרים הסגורים, תעממו את זה, זה יפגע בנו, זה מסוכן. זה מראה לכם מי באמת, מי האמא האמיתית במשפט שלמה. זה נחשף מי האמא האמיתית. עכשיו תשמיע לי מה אני אמרתי חודש וחצי לפני הטבח, תקשיב טוב, סרי ברק.
שמעתי.
סרי ברק.
שמעתי כבר.
לא כולם שמעו. תקשיבו, חודש וחצי לפני הטבח, אני אומר לבן כספית, כן? לבן כספית, אני אומר את הדברים האלה, נכוחה, ואז תגידו לי, מי האמא האמיתית? בבקשה.
רוץ התבלה 12, כל יום פותח את המהדורות שלו בכותרות ראשיות על זה שהצבא לא בקשירות. יש פה קמפיין טרור, טרור על אזרחי מדינת ישראל, של החבורת מופקרים האלה, אנרכיסטים האלה, שפוגעים בביטחון המדינה ובכלכלת המדינה. על מה? על זה שעברה פה צמצום עילת הסבירות. על הקשקוש הזה, החבורת מופקרים האלה פוגעים בביטחון מדינת ישראל, פוגעים בחיים של כולנו, מעלים את האפשרות שיתקפו את מדינת ישראל, חיזבאללה והאיראנים, כן? לא מתגייסים למילואים, פוגעים בכלכלה הישראלית, פוגעים במדיניות החוץ של מדינת ישראל. על מה חבורת מופרעים? על מה חבורת פסיכים? נראה לכם שאת הפצצת אטום הזאת אתם צריכים להפעיל על ביטול עילת הסבירות? זה נראה לכם נורמלי? זה נראה לכם סביר? זה נראה לכם משהו שנכנס באיזשהו קונצנזוס של חברה שמתאבדת, שפוגעת בעצמה, לפגוע בביטחון? אתם פוגעים בעצמכם, אתם פוגעים בילדים שלכם, אתם פוגעים בנשים שלכם, והכל על מה? מה, אתם ירדתם מהפסים? אתם נורמליים? תתאפסו ומהר!
טוב, חפרת חפור.
רגע, אני רק אסיים, שנייה, לא, שנייה, אני אסיים.
שעה כולל להשמיע קטעים של עצמו.
תשמע. זה פשוט, סלח לי שאני אומר, זו נבואה.
טוב, ממש.
זו נבואה. שאני אומר להם, אתם פוגעים בילדים שלכם, אתם פוגעים בנשים שלכם, חודש וחצי לפני הטבח, כשאתם פוגעים בצהל ובביטחון. אנחנו שמענו מה נתניהו אמר, ואנחנו ראינו מה הקושמרויים שלכם, ומה כולכם בערוצי התבלה אמרתם. וכך אנחנו יודעים מי האמא האמיתית שאוהבת את מדינת ישראל ואת עם ישראל. זה הכל. עכשיו תחזור לחפור,
עכשיו,
תודה.
כן, עכשיו אני אקח דבר דבר. קודם כל לגבי בקשי וביטון. אתה יודע, כל ההתאפלות שלך, ההתאפסות שלך, באמת, לניסיון הזה שנתן אשל ואחרים היו, איך אומרים, מייסדיו ומהוגיו, תמיד, תמיד ליצור את השסע, ללבות שנאה, כי זה משרת את המחנה, שנאה, לא יעזרו הפעם. בקשי וביטון ניסחו את הרפורמה, שאפילו יריב לוין אמר שצריך לתקן אותה. בקשי מנהל מחלקה משפטית בקהלת, ביטון מומחה למשפט וריגול שתהילתו על ניסוח הרפורמה.
מי כתב לך? בחיית? אני רואה שאתה קורא מהוואטסאפ.
נכון, כמו שאתה קורא, אלה אנשים שאתה רוצה לצרף, ונאחז בעניין ביטון. ביטון ובקשי, אתה ברק סרי, צריך להיות אוטומטי.
זה פוסל אותו שהוא בכהלת?
תן לי לדבר. עכשיו לגבי אילנה דיין. אתה יודע, בוא נע, הגענו לימים גדולים. ינון מגל, איך אומרים?
נאחז.
מסמך, נאחז, נתלה באילן שנקרא אילנה דיין, משמיע קטעים שלה. באמת, כדי
להוכיח. באילנות
עכשיו
דבועים.
אני אומר לך, מכיוון שאני מחזיק מעצמי, והנה אני אומר לך איזה בגאווה ובמעיד על עצמי, אני מומחה לתקשורת. ואני יודע לזהות, תן לי טקסט, אני אגיד לך מי, איפה הדביעות אצבע. אני יכול להניח שהקטע הזה שישמעת על נתניהו, שבו נתניהו נשמע חד, מפוקס, באמת ישר בעניינים, אומר להוריד את המנהיגים שלהם, אומר איפה הראיה המודיעין, זה קטע שאתה יודע מה, בוא נגיד ככה, אני יכול להניח שיצא ממקורבי נתניהו לתוכנית עובדה, וזה בסדר גמור, לגיטימי, זו הערכה שלי, לא ידיעה, הערכה שלי, וזה בסדר גמור, וזו הגדולה של אילנה דיין, שכל אחד אחרי התוכנית הזאת יכול היה למצוא משהו לאחז בו, רק אתה מעדיף להתעלם מכל העזרות שאותה אילנה דיין, שאת זה לא תשמיע, מספרת לנו כבר חודשים שנתניהו התעלם, קיבל עזרות, קיבל איתותים, קיבל פרוג'קטורים לפנים, הולכת להיות מלחמה והוא עדיף להתעלם. אתה יודע מה הוא עשה באותם ימים? הוא טייל בחול, הוא נסע לנבעתיב, הוא הרכיב משקפיים ורודים, הוא וסרה, ואמרו הכל נהדר, ואכל תפוח, ואמר הכל מצוין ויהיה עוד יותר מצוין. זה מה שהוא עשה. גם לא התייחסת לעובדה באותו תחקיר של אילנה דיין, התחקיר המצוין שלה, שהוא סירב לקבל את שלושת ראשי הגופים, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, מזה התעלמת. ועוד דבר שהתעלמת, בוא נשמע את האינסרט הזה, בוא נשמע את בצלאל סמוטריץ'. מה בצלאל סמוטריץ' אמר כמה שעות לאחר הטבח, מה הוא אמר? בואו נקשיב.
בצלאל סמוטריץ' אומר בדיון הזה משפט מדהים, יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה עד שיתבררו הממדים. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל. והם צודקים.
תבין, בצלאל סמוטריץ', באמת סמן ימני בממשלת ימין על מלא, בכנות, אני מעריך את הכנות הזאת, ידע והבין איזה טבח הביאה הממשלה הזאת, איזה טבח נורא, אסון הגדול ביותר מאז הקמת המדינה. קרה במשמרת של ראש הממשלה, שליח האל של ינון מגל, בנימין נתניהו, ידע ואמר בכנות, בעוד 48 שעות, בוא נגיד ככה, נתרגם את המילים, יזרקו אותנו מכל המדרגות, והם צודקים, והם צודקים. ואת זה, מזה העדפת להתעלם, לקחת רק את מה שנראה לך בתחקיר של אילנה דיין, אבל זה התקדמות, זו התקדמות. אתה מתחיל להשמיע כאן קטעים מאילנה דיין, זה יפה. רק אני מעניין, למה לא הדליפו לערוץ 14 את הקטע על היותו של נתניהו חד, מפוקס, מיד בעניינים, ב-6.29.
תראה, סרי, בוא, קודם כל ננסים ככה, ננסה להבין, לא הבנתי, זה שבקשי הוא מקוהלת, זה פוסל אותו שאני אבין? מישהו מקוהלת אסור לו להיות בבית המשפט העליון?
אני ציינתי לך את הרזומה שלו, זה הרזומה.
מה זה אומר אבל?
ניסח דברים שאפילו יריב לוין חשב כן. שמטורללים.
אוקיי.
יפה.
אבל יריב לוין רוצה שהוא, יפה, אבל לא, יריב לוין רוצה שהוא יהיה בבית המשפט העליון.
אוקיי, אז הוא רוצה.
אז לא. אז הוא ניסח, אתה אומר, הוא ניסח שיריב, אם יריב לוין...
אבל מה אתה אמרת, מה הזכות שלהם? של בקשי והם ביטון. שזה חרפה. ואני ברק סרי, תימני, אמור לתמוך במרוקאי ואיראן.
אבל אתה העבד של האליטה. זה העניין, שאתה העבד של האליטה.
אני ענייני, הוא שופט טוב שיהיה, גם אם יהיה קורדי, וגם אם יהיה אשכנזי, וגם יהיה טריפולטיים. מה זה קשור?
מר סרי, אתה אמרת שהוא מקוהלת. אתה אמרת שיריב לוין חושב שמה שכותב זה מטורלל.
נכון.
אז למה יריב לוין רוצה שהוא יהיה בבית המשפט העליון?
לא אכפת לו לטרלל את בית המשפט.
לטרלל.
בוודאי.
טוב, זה לא רציני. ולגבי התקיפה, תגיד לי, אהוד ברק לא התנגד לתקיפה בסוריה של הכור האטומי?
לא הייתי שם. באמת, הבנתי, לא הייתי, וזה לא טבע זה. אבל מילה טובה לאולמרט, אפשר?
לא... על מה שהוא עשה, שהוא תקף, יפה.
יפה, יפה. זה מה שאמרתי.
לא יודע אם הייתי פותח עם זה, לא יודע אם הייתי פותח בזה, בהשתחוויה. אדוני, עוד רוממותו, העבריין, העבריין, אהוד אולמרט.
אבל זה אקטואלי נוכח מה שקורה עכשיו בסוריה.
זה דבר שני.
זה אקטואלי, זה קורה עכשיו.
דבר שלישי, כן. כמה תחרטט על הסיפור, כן, שנתניהו קיבל אזהרות? אני מציע לכם לרדת מהאירוע הזה. כי אם הצבא ומערכת הביטחון היו נותנים אזהרות למה שקורה ברצועת עזה, כן? אז נתניהו לא היה אומר בשיחת טלפון הראשונה, אין לנו מודיעין. נכון? הוא לא היה אומר אין מודיעין. לא היה מודיעין. הוא אמר בשיחת טלפון הראשונה, הוא אומר, אין מודיעין. נכון? כל הקייס שלכם של האזהרות היה שהזהירו. הזהירו באופן כללי שתהיה מלחמה. אבל על רצועת עזה אמרו שהיא מורתעת, שחמאס מורתעת, שצריך להכניס פועלים, שצריך לתת להם כסף, שהכל רגוע. ישבו ביום חמישי, יומיים לפני, ביום חמישי אצל ראש הממשלה, יומיים לפני, ואמרו לו שהכל רגוע ברצועת עזה.
אתה מחרטט.
לא.
אתה מחרטט.
אני השמעתי פה את גילי כהן מדווחת את זה.
הייתה עזרה למלחמה.
אז איפה הם היו? אז איפה הם היו?
ראשי הגופים רצו לשבת איתו, הוא לא רצה לשמוע.
אז למה הם לא העירו אותו?
הוא רצה.
אז למה הם לא העירו אותו?
זה שהייתה פשלה, רמטכ"ל.
לא, אבל איפה הם היו? למה הם הוציאו את החיילים לחופשה?
אין חולק.
אם הייתה התראה, למה הם הוציאו את החיילים לחופשה?
ראשי הגופים נתנו התראה למלחמה.
אז איפה היו חיילים? אז איפה היו החיילים?
אני אומר עוד פעם, זה שהוא, זה שהיה פשלה שלהם.
כן, כן, תוציא, תוציא.
פשלה שלהם.
אבל
זה שהוא ראש וראשון הפשלות.
כן, אז הם מטריעים, אז הם מטריעים ומוציאים את החיילים הביתה.
הם מטריעים, והם רוצים לשבת איתו, והוא מנסים לנף אותם.
ואז הם מוציאים את החיילים הביתה.
והם אומרים לו שיש
התראה למלחמה.
והם אומרים לו שיש התראה למלחמה.
הם אומרים לו, ואז מה הם עושים?
והם אומרים לו שיש פרויקטור אדום
ותשב
איתנו.
מזהים את החולשה,
ובוא נשב, והוא מעדיף לנסוע לחול,
ומה הם עושים?
הוא מעדיף לנסוע לחול,
ומה הם עושים עם החיילים?
הוא מעדיף לטייל,
כן, כן, סרי.
הוא מעדיף להגיד, הכל מצוין, בואו לטייל בגולן, רגע לפני שהכל מתפוצץ.
יפה, מעולה, ומה הם עושים עם החיילים? משחררים אותם הביתה? ומה הם עושים עם התצפיתניות? משתיקים אותם?
חברים, בואו נמשיך בתחילת שעה הבאה.
נשמע לך שיש לי טעים במוח בשביל השטויות האלה?
יאללה,
טעים במוח.
איבוכי תנועה.
שלום, דוקטור אמיר חניפס, מומחה סוריה וראש המרכז לחקר העדה הדרוזית.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
תראה, אנחנו שומעים קולות מדהימים, צריך לומר, מהדרוזים ברמת הגולן הסורית, שרוצים שישראל תכבוש את האזור ולהיות תחת שליטה ישראלית. תסביר לנו את האירוע, בבקשה.
תראה, הקשר המיוחד שבין הדרוזים בחלק השני של רמת הגולן עם הצבא לפחות במהלך מלחמת האזרחים הוא לא חדש במערכת הביטחון שלנו. במהלך השנים האחרונות נוצרו קשרים ממש טובים, הייתי אומר, וכמו שאני אומר את זה כבר במהלך כל השבועיים האחרונים, יש לנו הזדמנות פז פה עכשיו, זה לחזק את שיתוף הפעולה שלנו עם הדרוזים באזורים האלה, ולהביא למצב שהם אלה שיושבים על הגבול הצפוני שלנו, ובכך להבטיח שלא יושבים כוחות אסלאמיסטיות, קיצוניות, על הצד השני של הגבול. זה הרעיון המרכזי מאחורי כל מה שאני מציע, וזה הרעיון המרכזי גם.
לא הבנתי מה אתה מציע. לחבר'ה
שיושבים בצד השני של ההר.
מה אתה מציע?
לעשות רצף טריטוריאלי, שזה יהיה יסופח לישראל?
תראה, אני לא יודע עד כמה זה חכם שזה מסופח לישראל.
אין דרך אחרת לאחד את
זה. זה מכניס אותנו, תראה, אנחנו לא רוצים להיכנס לעוד חוות שבא, ולגרור את עצמנו בכוח לסכסוכים מיותרים בעתיד.
נו, אז איך עושים את זה?
אנחנו עושים את זה דרך חיזוק שיתוף הפעולה, דרך תמיכה בדרוזים ברמת הגולן ובאזורי סוודה, ובכך אנחנו מוודאים שהם הכוח ששולט באזורים האלה בעתיד. זה הרעיון המרכזי, אבל לא לכבוש, וזה שיטות ששייכות למאה הקודמת.
אוקיי, אז לא כיבוש ישראלי, מה כן, מה כן?
איך אפשר באמת לייצר את הרצף הזה?
לייצר בזה שאנחנו עוזרים להם, כי מדובר באזור שעבר מלחמת אזרחים קשה בכל העשור האחרון, המצב הכלכלי הוא קשה, אין להם את האמצעים של לצאת מזה לבד, אבל אם כן אנחנו נעזור להם, הם יתחזקו והם אלה שישלטו בשטחים האלה.
תראה איזה תעתועי ההיסטוריה, תראה איזה תהפוכות עברו הדרוזים ברמת הגולן, כמובן בניגוד מוחלט לעדה הדרוזית בגליל שקרתה איתנו ברית דמים ומשלמים מחירים באמת קשים מאוד, קשים מנסו במלחמה האחרונה. אבל הדרוזים ברמת הגולן, אני מספיק מבוגר בשביל לזכור ימים שהם סירבו לקבל תעודות זהות ישראליות.
והם גזרו... אתה מדבר כאן על שתי קבוצות.
רגע, תן לי רק להשלים. גזרו, סירבו לקבל בתוקף אזרחות, תלוש דגלי סוריה לבתים, כי חששו שיום אחד הם יעוברו לצד הסורי, ובאמת רצו להיות. ותראה מה קורה היום, שלא רק הדרוזים ברמת הגולן רוצים לקשור את גורלם עם ישראל, גם אחיהם מעבר לגבול רוצים לקשור את גורלם עם ישראל.
אז אתה אמרת את זה בעצמך, לדרוזים בארץ ישראל, על הכרמל ועל הגליל. הייתה היסטוריה שונה לגמרי עם כל המדינה ועוד משנות ה-20, ולמשך כל השנים, מכבר ב-1948, במלחמת השחרור, צעירים דרוזים נלחמו לצד ההגנה. זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. 67, אני מזכיר לך, ולכל המאזינים, הדרוזים ברמת הגולן רק ב-67 הפכו להיות חלק מהטריטוריה בכלל בהתחלה ששייכת למדינת ישראל. בתחילת שנות ה-80 הכרנו, אנחנו, רק אנחנו, גם לא העולם, ברמת הגולן כחלק ממדינת ישראל. ואני גם מזכיר לך שלמשך שנים רבות אנחנו בעצמנו ניהלנו מסע ומתן לגבי החזרת רמת הגולן.
לא, אבל איך אתה מסביר את מה שהוא אומר? מה, תגיד, הם לא שמעו שם על חוק הלאום, הם לא יודעים שפה מפלים את הדרוזים, שזה נורא להיות דרוזי במדינת ישראל? איך עולה בדעתם, איך עולה בדעתם שהם רוצים להיות תחת שלטון ישראל, שככה המצב של הדרוזים כל כך נורא בישראל, שיש את חוק הלאום?
בוא נגיד שהדרוזים במדינת ישראל הם לא הקבוצה היחידה שנלחמת על זכויות, שלא נדבר שהיום גם קבוצות אחרות שעד לא מזמן נחשבות למובילות במדינה נלחמות על זכויות ועל אופייה הדמוקרטי והליברלי של המדינה.
על הזכויות הפריבילגיות אתה מתכוון.
חצי מדינה נלחמת ברחובות בכל סוף שבוע. אז בוא נגיד זה לא הדרוזים, אבל בין להשוות את מצב הדרוזים בארץ, שאומנם היום במאבק, או לא כולם כמובן, במאבק על חוק לאום, חוק קמיניץ, סוגיות כאלה ואחרות, ובין להיות תחת משטר אסד, או חלילה בעתיד, תחת אסלאמיסטים של נוסרה ודאש, אתה יכול להשוות, אז מה, אין מה להשוות כאן בכלל.
אז לא כל כך נורא, זה לא כל כך נורא, אתה אומר, בסדר.
תגיד לי, דוקטור חניפס, אתה...
מה זה לא כל כך נורא? היינו מעדיפים שהחוקים האלה ייעלמו מהעולם בהקדם האפשרי, כי אני חושב שבלי שום קשר לדרוזים, זה לא מהסוג החוקים שאנחנו כמדינה דמוקרטית וליברלית צריכים שיהיו לנו. אבל זה דבר אחד, אבל לגבי, כשאנחנו משווים את זה למצבם, אז ברור לך שאין מה להשוות. והיום הם רוצים לדאוג שהם נמצאים בצד החזק, ונמצאים בצד שיכול להבטיח להם חיים נורמליים בעתיד.
דוקטור חניפס, אתה גם מומחה לסוריה. ואני רוצה לשאול אותך, באמת, למרות שבאמת הערכות בשלב הזה יכולות להיות מוקדמות ולא כך לקלוע למטרה. מה שקורה עכשיו בסוריה, העלייה של הכוחות הג'יהאדיסטים, האיסלאמיסטים, הקיצוניים, חלקם יוצאי אל-קאידה או שלוחות...
תקצר, אין לנו זמן, סרי.
אל מול נפילת ציר הרשע, טוב לישראל, רע לישראל, מה צופן העתיד לדעתך? לאן סוריה בגדול הולכת בכל מה שקשור לישראל?
אני יכול להגיד לך דבר אחד, לא יהיה כוח או מיליציה כזו או אחרת שתשלוט בכל סוריה, או בסוריה שאנחנו מכירים, לא יהיה. המיליציות שם מגוונות, יש הרבה כוחות בשטח, וכל מי שכן יצליח איכשהו להגיע לשלטון, יהיו צדדים שלא יקבלו את השלטון שלו, או יתנערו, או ימרדו נגדו. אז אין מצב כזה. ולכן אני בא ואומר, הדבר הכי טוב מבחינתנו, בלי שום קשר לכל ההתפתחויות, זה שאנחנו נבטיח שעל הצד השני של הגבול, יושבים כוחות ידידותיים, חיוביים, שמשתפים פעולה איתנו, ומבטחים בזה גם את הביטחון על הגבול הצפוני שלנו.
אוקיי. דוקטור אמיר חניפס, מומחה לסוריה וראש המרכז לחקר העדה הדרוזית, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
בשורות טובות, בשורות טובות. אתה יודע, מישהו הזכיר לי עכשיו...
כן, מה הזכירו לך עכשיו?
שלא רק ראשי הגופים התריעו מפני מלחמה, והיו חרדים מפני מלחמה, כמה חודשים לפני מלחמה, אמרו לי אפילו ינון מגל, ריין באפריל 2023, חצי שנה לפני הטבח, את נתניהו, ושאל אותו, אתה יודע, יש התראות המלחמה.
לא, שאלתי אותו מה הוא אומר על זה.
יש, סרי, זה, והוא, רק... רגע, רגע, והוא אמר, אני מזכיר למאזינים, והוא אמר, איך אומרים, ביוערה ידועה, ככה הרגיע אותך מהיד ואמר, יש הפרזה, יש הפרזה בכל הערכות האלה, ואז השבעה באוקטובר
יתפוצץ עלינו. שהוא יבוא עוד פעם לפטריוטים בקרוב בעזרת השם, אחרי שדרי יבוא הערב והשר קץ יבוא בימים הקרובים, אז יבוא בעזרת השם גם ראש הממשלה, ואני אשאל אותו שוב, למה לשאול אותו סרי? מה, תגיד לי מה לשאול אותו.
למה התרעתי ולא לא הקשבת לי? ראש הממשלה, אני התרעתי בפניך חצי שנה לפני שהמלחמה בפתח, ואתה נפנפת אותי ביוערה. מדוע עשית זאת?
אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה הייתה שכמה ימים, בסדר גמור, הבעיה הייתה שכמה ימים לפני, בדיוק שלחו לי את זה פה, שאת הדיווח של גילי כהן, השבק וצהל אמרו לו שחמאס מורתע ולהכניס פועלים, ושאין שום סיכוי שתהיה זה, ולכן הצבא שחרר את החיילים מרצועת עזה, ומפקד החטיבה הביא את הבן שלו, ולתצפיתניות לא שמעו, והכל היה סבבה ואחלה.
שיא הקטע, בקטע ששמעת, אתה יודע, שיא הקטע, שאתה שומע שם, משמיע אותו, אבל למה הם יורים? למה הם יורים בנימין נתניהו? כי במשך שנים אפשרת להם להכניס נשק, ולבנות מנהרות, ולקבל את כל כלי המשחית שהתפוצצו עלינו. לכן בנימין נתניהו הם ירו.
אבל הצבא אמר לו שהם מורתעים.
הצבא הזהיר מפני מלחמה.
כן.
הצבא, נכון,
כמה אתה שופר?
לא היה נקודתי,
כמה אתה שופר של האליטה?
הוא סירב לשמוע אותם.
למה אתה אסקופה נדרסת?
הוא התעלם מהם.
למה אתה אסקופה נדרסת? תגיד, בקיצור, כשביבי בעזרת השם יגיע בקרוב לפטריוט, אם אתה חושב שזה יהיה נכון לפי הקונספט שאתה יצרת, שאני אפתח את הרעיון בקודם כל תודה לך על פירוק חמאס, פירוק חיזבאללה, פירוק אסד, פירוק איראן, פירוק הציר השיעי, הניצחון המוחלט, קודם כל תודה ראש הממשלה.
לא, אתה צריך לשנות הפתיח.
כן.
ראש הממשלה, לאחר שאתה מהשבעה באוקטובר, שוטט הדם של הצבא, של השבק, של אמן, של דובר צהל, אתה ומקורביך וערוציך, זה הזמן ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזו הבמה להגיד תודה לרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי ולראש השבק
שהוא יגיד תודה.
ולאלוף,
זאת אומרת, לאולמרט, לעבריין אולמרט, אתה אומר תודה, אבל לביבי הוא צריך להגיד תודה
על יכולות מופלאות, יכולות אדירות. אתה לא היית בטוח לגבי הצבא, ראש הממשלה בנימין נתניהו. עובדה שיצחק בריק והסוס הדוהר עופר וינטר בתחילת המלחמה הפחידו אותך מפני כניסה קרקעית ותמרון בעזה, ואם לא גבי אשכנזי שבא לשם יחזיק לך את היד ואמר לך,
ראינו איך הוא היה מבועל.
רגע,
בשיחות שאילנה דיין פרסמה ראינו איך הוא היה מבועל,
וגבי
אשכנזי יחזיק לו את היד.
אמרתי לך מערכה שלי, מי הדליף את הקטע לאילנה דיין?
מה זה קשור? מי הדליף, אלוקים? מה זה קשור? עכשיו זה מי הדליף?
כן, אבל עכשיו הוא הדליף על עצמו.
אבל זה הטקסט.
אבל אתה יודע, החזרת אותי לבנימין נתניהו. אז אני רוצה להשמיע שני קטעים, שני קטעים שאתה תאהב.
אין לי טעים ספר במוח, אין לי.
שני קטעים שאתה תאהב, תראה, ערוץ 14, אתה יודע, נגיד, הייתי מצפה, אפרופו אילנה דיין, באמת שגם אצלכם יהיו תחקירים שמחד ייתנו מכה, מאידך ילטפו, עיתונות, אתה יודע, כמו שעיתונות צריכה לעשות. אני רוצה להשמיע לך קטע שבו משמיעים מה אמרו אצלך באולפן של הפטריוטים אחרי ההתקפה של הסורים, כמה ימים לפני הפסקת האש, התקפה של הסורים על הרדוב, מה ציפיתם באולפן הפטריוטים שצהל ונתניהו יעשה? זה לא קרה. ואיך התהפכתם כמו סקטרטר למחרת היום? בוא נשמע את הקטע.
אם לחזור למה שהיה, מגיבים, גם אם זה היה מחיר של חוסר שקט, אנחנו גמרנו לשחק משחקים.
אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני, ולכן התגובה הלילה של צהל היא התגובה הכי חשובה. הלילה אתה תגיד לאויב שלך מה קורה כשמפרים הפסקת אש.
זה המבחן של מדינת ישראל, חייבים לתת מכה חזקה ולהעביר מסר חד משמעי לחיזבאללה, להגיב בצורה חזקה, גם אם האמריקאים לא יאהבו את זה.
בדיוק, כלומר, לא בדיוק. כי ישראל הגיבה בצורה מידתית למדי, ממש לא שברה את הכלים, ובאותם אולפנים הפגינו למחרת גמישות מרשימה.
ציפינו פה על כל הפרעה קטנה חרבו דרבו על השנייה הראשונה, זה לא עובד ככה, יש פה כל מיני אילוצים, בינתיים צריכים להגיב באופן שקול, מודרג.
תקפו את זה 30-40 מטרות, זה יפה, לא רע.
אני לא מגדיר אותה כלפלפית, היא בסדר, היא לא מה שאני ציפיתי, אבל עדיין זה הרבה יותר ממה שאני ציפיתי שהממשלה וצהל יעשו.
לולייני, גמישות לוליינית ממש.
מה זה גמישות לוליינית? תקשיב, הייתה פעם מתעמלת רומניה אדירה, אני זוכר בתור ילד, קראו לה נדיה קומנצ'י. הייתה עושה צוקהרה שלא הייתה כדוגמתה, באמת קופצת, זה היא אפס אפסים ליד הצוקהרה של אנשי הפטריוטים. עכשיו בוא נשמע עוד קטע קטן.
רגע, קטן. שנייה.
אבל קטן תגיב אחרי זה להכל.
אוקיי. בסדר.
תקשיב, מחר במסגרת הקטעי באמת הסטנדאפ האדירים, מחר נתניהו חוזר כידוע לבית משפט. היו יומיים של עדות, ומחר זה היום השלישי, ואני רוצה, ודיברו, הוא דיבר בימים הראשונים על עובדה, תהיותו קורא פחם. מה זה קורא פחם? הוא העיד על עצמו, אני קורא פחם, אני חושב שאני נהנה, אני נהנה במשקת ראש הממשלה, חזרתי למדמנה, הכל משפטים שלו, מדמנה וקורא פחם וכמה קשה. ואל מול השופטים, הרי יש את העדויות המפורטות של ידי המדינה ושל גברת קליין, הדס קליין, על הספקה של טובין ומתנות ואוכל ושמפניות והסיגרים הכי יקרים, והכל שופרה דשופרה ברמה של מיליארדר אמריקאי, ככה איש חי, זה החיים שהוא אוהב, העדויות פרוסות בפני בית המשפט. אבל בוא נשמע את יעקב ברדוגו בערוץ 14, מה הוא מספר בעצם על נתניהו?
אתה יודע, את מדברים על כל הנהנתנות של נתניהו. הבן אדם סקפן, הבן אדם לא יודע לאכול. הנה, אני אומר את זה, סקפן לא יודע לאכול ארוחה של קוראים לה נהנתנות. לא יודע לאכול אותה.
שמע, זה לא יאמן. נתניהו, באמת, שהוא שם נרדף לנהנתנות. אתה יודע, שם נרדף לנהנתנות. אתה יודע, מי היה סקפן? שאנחנו זוכים בעבר. מנחם בגין היה סקפן. יצחק שמיר היה סקפן. אגב, רבי זכרונו לברכה לא היה סקפן, אבל נתניהו עולה על כולם בנהנתנות, ברצון לחיות באותה רמת חיים של החברים שלו, לשעבר ודהיום, מילצ'ן ופאקר ושלדון ומי שאתם רק רוצים, הוא רוצה לחיות כמו מיליארדר עם מזכורת של, אני יודע מה, 55,000 שקל ברוטו. המסעדות הכי טובות, הסיגרים הכי טובים, הלבוש הכי טוב, התכשיטים הכי טובים לגברת שרה שם, הקמפניה הכי טובה לסערה. באמת, לחיות ברמת חיים, עם המסעדות בניו יורק, שסוגרים שם חצי עיר, כדי שהוא יישב במסעדה המובחרת הזאת. אגב, תבדקו מתי הוא שילם באיזה מהמקומות האלה, אבל זה לא משנה. ובסוף מה הוא? סגפן, אומר יעקב ברדוגו, הוא מעיד על עצמו קורא פחם, באמת, כאילו, אני מעריך הומור טוב, כמו שאתה מעריך הומור טוב, אבל זה אין מילים, זה סטנדאפ משובח ברמות הגבוהות ביותר. עד כאן ינון מגל, בבקשה, ינוני, המכונה נוני.
אתה יודע, פעם היה משחק פאקמן, אתה זוכר שהיה פאקמן? הוא היה אוכל כאילו את ה... הוא היה אוכל את הראשים, כן? היה ראשים כאלה, אתה זוכר את זה? כן, היה ראשים כאלה, ופאקמן...
לא, לא בתקופה שלי.
פאקמן, אתה לא זוכר את זה?
זוכר.
היית שם אותו בתוך תעלות כאלה, היו ראשים, והוא היה אוכל את הראשים. אני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי את הפאקמן הזה.
מה תשאל את נתניהו?
אבל זה כשהייתי ילד. עכשיו, כשעושים את הפאקמן, והראש הוא שלי, והראש הוא שלי, אני לא כל כך, אני לא כל כך נהנה, אני חייב להגיד לך, אני מרגיש שאתה פשוט עושה לי פאקמן.
אתה לא מקשיב לך.
עכשיו תראה, לגבי מה שגיא זוהר אמר, הוא אמר שהתגובה הייתה מידתית למדי, ואז הוא אמר כאילו הפטריוטים והיפוחם. אבל הוא טועה, התגובה לא הייתה מידתית למדי. על שני גרדים שנפלו בלבנון, ישראל תקפה 40 מטרות בדרום, בלבנון. תקפו עשרות יעדים. אנחנו יום קודם אמרנו צריך להחריב את כל לבנון, נכון. אבל בסוף צהל נתן תגובה כזאת שמאז הם לא ירו. צריך להגיד את זה. אז נכון שמחפשים אותנו בנרות, נכון שכל מילה שנאמרת בפטריוטים כולם מחפשים, וישר, הנה זמרי אמר, והנה ינון אמר, והנה זה, וכל היום, ואתה, ומחקרים, אתה יודע שעושים עליי מחקרים, ועושים עליי תחקירים, ועושים עליי זה, והכל
בודקים. לא תחקירים, מחקרים.
מחקרים, מחקרים, ובודקים, וספרים, ועניינים, והכל, ולנתח. אני לוקח את זה כמחמה, בסדר גמור. לוקח את זה מהצד החיובי של העניין. הכל בסדר, ברוך השם. לא על מן ישראל, אבל מצד שני אני לא הבנתי, אז רגע לא להגיד לביבי תודה, או כן להגיד לביבי תודה, אני לא הבנתי, אתה אמרת שביבי צריך להתחיל בזה שהוא אומר, אתה פתחת בזה משתחוויה לאולמרט, כן, ואמרת לו תודה אחרי שהוא הפציץ את הקור בסוריה. עכשיו אני שאלתי אותך אם להגיד תודה, לפתוח ולהגיד תודה נתניהו על מה שעשית במלחמה שהבאת, תשמע מה ישראל זיו אומר, תקשיב מה ישראל, רב ישראל זיו, רב ישראל, תקשיב סרוליק. מה רב ישראל אומר, סרוליק. כן, ותבין לבד, בבקשה.
מתוארנו לבוקר היסטורי שאין לנו אויבים, אין חמאס, חיזבאללה במדרון, אין לו גם דרך להשתקם, אין סוריה.
אין אויבים, אין חמאס, אין חיזבאללה, אין סוריה, איך קוראים לזה סרי, איך קוראים לזה סוג של ניצחון כזה? כן,
כשהעלמת
את האויבים שלך, כשהאויבים נעלמו, איך קוראים לזה? אני מנסה להבין. עכשיו תקשיב עוד מישהו, גיא פלג, רב גיא, רב גיא, תקשיב מה רב גיא אומר, בשפתו המעודנת, כן? זה בז'אנר של האנשים עם השפה המעודנת, זה אצלי, אתה אל תלחץ, זה אצלי. תקשיב מה הוא אומר, ובוא ננסה להבין וללמוד, לעשות רשי ותוספות, דבר מתוך דבר, ממה שאומר רב גיא פלג, שים לב מה הוא אומר.
עכשיו תראה, לגבי השבוע הראשון, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, השעה היא באמת שעת ערב מוקדמת, אז אני מקווה שההקבלה הזאת היא בסדר, אבל נדמה לי שאפשר להגיד שנתניהו הצטיין במשחק המקדים. אני לא בטוח שהוא הצטיין כשיחברו את האור.
אוקיי, כמובן שהשפה היא, בוא נגיד, אוקיי, בסדר, הבנו, הדימויים דימויים, בסדר, הבנו, אבל מה אנחנו לומדים מתוך הדבר, הקש מתוך הקש, שנתניהו הצטיין, כן, בשבוע שהוא של פתיחת המשפט, נתן קונצרט, נתן הופעה. אז לא רק שהעלים את האויבים, כן? לא רק שהפיל את ציר הרשע, גם עכשיו, מול התביעה, הוא מקריס את התביעה. שטויות. אומר גיא פלג, שטויות. הצטיין, מה זה הצטיין בעדות שלו? תסביר לי, אדוני, כן, סרי ורק, מה זה הצטיין?
אני אומר לך שאני שמעתי, אבל רגע,
פאקמן, תן לדבר, אתה דיברת לא מעט. דיברת לא מעט, תן לדבר. מה שאומר גיא פלג, שזה פשוט היה נפלא.
נתן נפלא. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד מישהו, חבר שלך, שמעון פרס. אני רוצה שתקשיבו, שמעון פרס.
שמעון פרס.
כן, שמעון פרס. אני רוצה שתבינו באיזה, לאיזה הזיות הבן אדם הזה לקח את מדינת ישראל. תקשיבו מה הוא אמר בזמנו, מה זה שנות ה... 90 נראה לי, או המעוללות וכל הדבר. תקשיבו מה הוא אמר, תקשיבו אנשים, תתרכזו, אל תתחילו להיכנס לי פה בעצים, שים לי את זה.
עד שנת 2000 יהיה לנו שלום מלא עם ירדן, יהיה לנו שלום מלא לפי דתי עם סוריה, עם הפלסטינאים, עם הלבנונים, הגבולות יהיו פתוחים, הילדים שכאן קצת יהיו יותר מבוגרים ויוכלו לנסוע מארץ לארץ.
לטייל.
אנחנו נסתכל בערוצי החדשות של עמים אחרים, הם יסתכלו אצלנו. יהיו חילופי נוער, חילופי סטודנטים.
הלוואי.
והתחרות העיקרית תהיה לא בין חיילים, אלא בין תלמידים. מלמד יותר, מלמד יותר טוב.
כן.
והדבר העיקרי, אני חושב שהערבים, ככה אני מקווה, לא רק אנחנו, יתחילו לחוש איך רמת החיים שלהם עולה, איך הם יוצאים מהעוני, מהיום.
אוקיי, תודה, זה מספיק, תודה. עכשיו תראה, למה אני אומר את זה? אתה משרת היום את השמעון פרסים. ערות רוננים שיושבים בבית המשפט העליון, שופטת שהייתה העוזרת הפרלמנטרית של יוסי שריד.
ינון השופרנון.
יפה. רות רונן, השופטת בבית המשפט העליון, שהלכה לבדוק את המצב של הנוחבות בכלא אופר, אם יש להם נייר, אם יש להם נייר טואלט, כן? היא הייתה יועצת עוזרת פרלמנטרית של יוסי שריד, בעלה הוא מהנהלת, הוא היה בהנהלת הקרן החדשה, כן? הקרן לישראל חדשה. שתבינו מה החומר האנושי של האנשים ששרי מסרט. תבינו מה החומר האנושי ששרי מסרט. תבינו על מה אני מדבר. שלא רוצים את האחים שלו, את בקשי וביטון, והוא שכח את אחד
במצוקתם.
הוא שכח את אחד במצוקתם. שנייה, אני מדבר סרי.
מה זה מצוקתם? יושבים במנהרות בעזה, בקשי וביטון.
אתה שכחת את האחים שלך.
אני לא שוכח את המנהרות בעזה. אני לא שוכח את האחים והאחיות שלי במנהרות בעזה.
אתה משרת את רות רונן. את רות רונן.
מי זאת רות רונן?
רות רונן, שזה רואי שופטת בבית המשפט העליון, שהלכה לבדוק אם לנוחבות יש נייר טואלט. אלה האנשים שאתה משרת אותם.
אז אני אומר לך שאפשר להיות, ואני מעיד על עצמי, אני יכול להיות איש ימין, מסורתי, לאומי, אוהב את המדינה הזאת, אהבת נפש, הבנים שלו משרתים ביחידות הכי מובחרות, אבא שלי שחרר את ירושלים בחטיבת 55 דוד 28, אח שלי היה בשייטת 13, אנחנו משפחה שכולם שירתו, אני קצין,
אתה משרת את העלווים.
אתה יכול להיות את כל הדברים האלה, בלי לסגוד לאדם שהוא במקרה הטוב, גולדה. למה אני אומר גולדה? כי גם גולדה, אני אחזור שוב על הדוגמה הזאת, גם גולדה מאיר, כמו בנימין נתניהו, התחילו את מלחמת יום כיפור, ואת מלחמת שבעה באוקטובר, עם טבח נורא והיום, עם מחדל מודיעיני נורא והיום, שניהם היו ראשי ממשלה, וסיימו את זה, שניהם, אגב, מלחמת יום כיפור הסתיימה בניצחון פנומנלי של צהל, גם בסוריה, גם במצרים. אז מה? זה הפחית מהמחדל הנורא? זה הפחית מהאסון הנורא?
היא באמת ניצחה.
רגע.
היא באמת ניצחה בבחירות.
זה הפחית מהאסון הנורא, והותחה. זה הפחית מהאסון הנורא שהיא הייתה אחראית לו כראש ממשלה. זה הפחית מהאסון הנורא שדדו אלעזר רמטכ"ל אדיר ואיש אדיר ואדם באמת שהלב יוצא אליו, אבל זה הפחית מהאסון. אז גולדה ודדו של 73,
אבל אתה לפני רגע אמרת שצריך להגיד תודה לרמטכ"ל.
אבל אני לא אמרתי בד בבד.
עכשיו אתה מדבר על דדו?
עוד פעם, בד בבד עם הכישלון הנורא והיום, אני חוזר על זה, שהיה בשבעה באוקטובר, הרמטכ"ל השיג הישגים אדירים, הרמטכ"ל הרצי הלוי, רגע, הוא גם השיג הישגים, אבל הוא גם אחראי על הכישלון, ולכן עוד פעם,
אבל הוא השיג הישגים?
תראה, אתה מנסה לחרטט את המוח, תקשיב, תקשיב, עוד פעם.
אתה פאקמן.
היה בשנת 73 ראשת ממשלה, קראו לה גולדה מאיר אחראית למחדל, והיה רמטכ"ל, קראו לו דדו אלעזר, היה אחראי למחדל. שניהם סיימו את המלחמה בהישג אדיר. זה לא הוריד גרם אחד מהאחריות שלהם לאסון הנורא. ואם רצינו לדעת מה האחריות לאסון הנורא שרובצת לפתחו של ראש הממשלה, שמענו את בנימין נתניהו פעם ועוד פעם, לדעתי עשרות פעמים, בנאומים חוצבי להבות, מתיח באולמרט, אתה ראש הממשלה, והמסכן היה רק כמה חודשים ראש הממשלה לפני מלחמת לבנון שנייה, שהייתה כלום, אפס קצה לעומת המחדל הנורא של השבעה באוקטובר, על הטבח הנורא, שעד היום הוא לא הסתיים, כי יש לנו 100 אחים ואחיות עדיין בעזה, ועליהם אתה לא מדבר, עליהם אתה לא מדבר, אתה לא אומר עליהם מילה, כי כשאתה מדבר עליהם, זה מחדד הכישלון של המלחמה הזאת. ולכן, גולדה ודדו משולים בדיוק לנתניהו והרצי הלוי. זה לא יעזור, זה הסיפור. אבל תראה, אני רוצה לדבר על משהו אחר שקרוב ללבך. שקרוב ללבך. אוקיי, טוב, סך אומר שיש לו שני מרויינים, אז נדבר, כי יש משהו שקרוב ללבך, שאני מאוד הייתי רוצה שתשמע.
על מה?
על יוקר המחיה שהולך להיות מהראשון בינואר. מאוד קרוב אליך.
יש לך משפט להגיד בעניין.
אז הנה, יוקר המחיה בראשון לאוקטובר פורצת... העלאת מחירים מטורפת.
טוב שנזכרת ב-10 וחצי לדבר על יוקר המחיה. ממש תודה רבה. קרוב ללבך.
4% בחשמל, 3% במים, ביטוח לאומי עלייה, תחבורה ציבורית עלייה, מע"מ יעלה באחוז, 3 חברות ורעלות המחירים שלהם, אוסם, שטראוס ויוניבר, מ-9% עד 6%, אין יותר מבצעים. כל אחד מהמאזינים, כל אחד מהנהגים שעכשיו שומעים את התוכנית, תדעו, אתם מתחילת השנה 2025 הולכים לשלם אלפי שקלים יותר, אבל אנחנו נתעסק בחוק פלדשטיין,
בממשלה שלכם,
חוק החסינות של חברי הכנסת, חוק
ההשתלטות,
חוק הרבנים.
בממשלה שלכם,
אני האחרון שיפרגן לליברמן,
בממשלה של
האלווים, אני האחרון שיפרגן לליברמן, איפה היה ליברמן כשר אוצר, ואיפה סמוטריץ',
איפה בממשלה של האלווים,
הייתה אחלה כלכלה,
טוב, הבנתי, בסדר, אחלה כלכלה, בסדר, ברור, אחלה כלכלה. לא, לא היה יוקר מחיה. עכשיו, תקשיבו רגע ששלטון האלווים, שאותו מייצג מרסרי ברק...
תאהבת בזה, תאהבת בזה.
כן, כן, האלווים בכל העולם הם אותם האלווים, ראי אדוני, זה לא משנה, זה אותו דבר, כן? אני רוצה להקריא לך מה כתב אחד, עוד אחד שאתה משרת, שקוראים לו רוגל אלפר, בסדר?
אוי, אלוהים, אלוהים, אלוהים.
תשים לב מה הוא כתב בזמנו, בסדר? איפה זה? אני מחפש את זה. בינתיים אני רק אזכיר לך שבזמנו ציפי לבני לא כינסה את הוועדה לבחירת שופטים במשך למעלה משנה, היא וחיים רמון, ושום דבר לא קרה, ולא לא הייתה תבעלה, ולא לא שיניתם את המציאות, ולא הפכתם את הרחובות, ולא שום דבר. ואני שואל את עצמי, מה השתנה? מה השתנה? מה קרה שאז, כשציפי לבני וחיים רמון לא שינו, לא כינסו את הוועדה לבחירת שופטים, לא עשיתם שום דבר? איך זה יכול להיות? תסביר לי. יכול להסביר לי את הדבר הזה, או שאתה לא יכול להסביר לי את הדבר הזה? תמתין.
טוב, אני יכול לדבר בינתיים, או שסיימת את החלק שלך?
הנה, תקשיב מה כותב רוגל אלפר.
עזוב אותי מרוגל אלפר, כתב...
אתה משרת את רוגל אלפר.
אני רוגל אלפר.
סרי, דיברת עכשיו, אני מדבר.
אנשים לא יודעים בכלל מי זה רוגל אלפר.
תן לו, תגיד לו בבקשה, תודה. תודה, באמת תודה, תודה. תקשיב מה אומר מר אלפר שאתה משרת אותו, מהאלווים, מהאלווים שאתה משרת. צודקים כל הפוליטיקאים הביביסטים החרדים והלאומנים בהבחנתם, כי העליון מפלה לרעה את השקפת עולמם. אין טעם לטעון אחרת. בית משפט עליון בראש ובראשונה נועד להגן על זכויות אדם, לכן לליברלים מותר לתקוף אותו כשהוא מפלה פלסטינים לעומת מתנחלים, ולכן לביביסטים אסור לאיים עליו כשהוא שומר על זכויות אדם. העליון הוא שלנו, השמאלנים, וכשלא יהיה עוד, יחדל להיות עליון ויהפך לתחתון. אתה משרת את האלווים האלה, הבנת?
אנשים לא יודעים מי זה רוגל אלפר, הוא כותב קיצוני בעיתון הארץ, נגד צהל, נגד הדת, נגד הדתיים.
הוא ורות רונן זה אותו דבר.
אז אני אומר לכם...
הוא ורות רונן זה אותו דבר.
שאני ימני, לאומי, מסורתי...
ואתה משרת אותם.
ורוגל אלפר, לא...
ואתה משרת אותם.
אין לי כלום, שום דבר עם רוגל אלפר.
תודה רבה. שלום סגן אלוף במילואים עומר דן, כשעבר נווט קרב בחיל האוויר.
שלום וברכה.
נו, מה אתה אומר על הדברים של הדור?
זו דעתו, זכותו שתהיה לו דעתו, אין לי שום מתרגש, לא מתרגש מדעתו של אדם.
ועל הדברים של רב הראשי לשעבר, יצחק יוסף?
גם בסוגיה הזאת אני לא מחבב את הדברים, אבל אני לא רוצה להתעסק בסוגיה של הרב יוסף, מי שאחראי לגייס אנשים לצהל זאת ממשלת ישראל, לא הרב יוסף.
ודעתך באופן עקרוני על החזרה של הקריאות לסרבנות בעקבות המהלכים של הממשלה ובית המשפט העליון?
אני לא שמעתי קריאות לסרבנות, אבל אולי לא שמעתי מספיק טוב. אני לא מתעסק בזה, אין לי זמן וקשב להתעסק בקריאות לסרבנות בזמן הזה, והפסקת התנדבות לא הייתה סרבנות, וגם לא תהיה סרבנות בפעם הבאה. אבל במקום יש לי הצעה, באמת, כאילו, אני כל כך חייף מהמלחמה וכאלה, בואו ננסה לנהל את השיחה אחרת, במקום לדבר על...
קדימה, תנהל, בבקשה, תנהל.
קדימה.
בוא תשאל את השאלות, אנחנו נענה לתשובות.
לא, לא, אני מוכן גם לענות על שאלות, אבל אני מוכן, אבל אני חושב שהרבה יותר מעניין לדבר על העניין עצמו, ולא על הקריאות או האין קריאות.
מה העניין עצמו?
אני אגיד לך מה לפחות בעיניי העניין עצמו, ואין לי כוח להתעסק עם דברים אחרים.
כן.
לצהל, יש אחרי 14 חודשי מלחמה, המון קשיי כוח אדם. יש לו קשיי כוח אדם, לא רק לאחרונה קראתי מחקר על המוטיבציה להמשיך בשרת בקרב קצינים זוטרים ובדרג בינוני, והמלחמה לא העלתה את המוטיבציה בשרת, שהייתה בינונית עד נמוכה ביחס לסקרים לפני זה. במהלך המלחמה השתחררו המון סרנים ורסנים מצהל משירות קבע. מערך המילואים של צהל שחוק עדק. לכל הבעיות האלה צריך למצוא פתרונות. ומי שצריך למצוא את הפתרונות האלה זו ממשלת ישראל. ובמקום להתעסק בדברים אחרים, היא צריכה להתעסק באיך משקמים את צהל מחדש, בונים את הכוח מחדש, מטפלים במדינה הפצועה והחבולה הזאת מחדש. והמאומות הפוליטיות שהן אולי עושות רייטינג ואולי טובות לתקשורת, אני עייפתי מהן.
לא, לא, אתה יכול להתעייף עד מחר, באמת, עם כל הכבוד, אבל זה לא סתם מאומות תקשורתיות, זה המהות, אלה החיים שלנו כאן. אם הולכים עכשיו לחוקק חוק גיוס, מקף חוק השתמטות, שלא יביא לצבא את אותם חיילים חדשים שכולנו מדברים עליהם, אז זה לא סתם שערה תקשורתית ואמירות כאלה, זו המהות, זה הדבר שאתה מדבר עליו.
נכון, רק אני חושב שזאת המהות, כאילו, המהות היא שצריך לטפל בבעיות כוח האדם של צה"ל. צריך לשקם את הצפון, צריך לשקם את העוטף, יש שיקום של הפצועים, כל הפוסט-טראומטים שהולכים להתפוצץ לנו, את החטופים צריך להחזיר. יש פה כל כך הרבה עשייה חיובית שצריך לעשות, שכדאי להתמקד ולהתרכז בעשייה החיובית הזאת, ובמקום לרוץ אחרי מהומות, אחרי מי אמר מה ולגנות את מה שהוא אמר,
כן, אבל לא עושים את זה.
צריך לבנות ולעשות.
סגן אלוף עומר, לא עושים את זה. אני אגיד לך מה מונח על סדר היום
בתחילת השבוע. אני מאוד מצר על כך שלא עושים.
אז אני אומר לך מה מונח על סדר היום של הכנסת, ככה על קצה המזלג, על קצה המזלג, בשבוע של חקיקה, אז ככה, חוק פלדשטיין, חוק חסינות חברי הכנסת, חוק ההשתלטות על מחש, חוק הרבנים 2, חוק התאגיד, חוק שינוי הליך מינוי נציב שירות המדינה, חוק הרייטינג, חוק החלשת סמכויות לשכת עורכי הדין, חוק הרוגלות ועוד ועוד ועוד. אלה הדברים שממשלת ישראל, כנסת ישראל עוסקת בהם, בעיקר הקואליציה, אל מול כל המשימות הענקיות שאתה מדבר עליהם.
אני אכן מסכים שלצערי הרב, עושה רושם שממשלת ישראל לא עסוקה בלנסות לשקם את המדינה, לפי סדר יומה. רק ולכן, כאילו, אני לא מנסה להתעסק בגינוי של אנשים וכולי, זה פשוט מצער אותי.
אבל האם אתה חושב שבעקבות לצורך העניין ההברה, אם הבנתי נכון את שר המשפטים, שהוא מתכוון לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, האם אתה חושב שטייסים צריכים לשוב ולא להצהיר שהם לא מתנדבים או לא להתנדב, לטוס?
אני לא, גם בפעם הקודמת, בסיבוב הקודם, לא אמרתי מה אני חושב שטייסים צריכים לעשות. התנדבות זה עניין אישי, באמת אישי. אני חושב שהמדינה הזאת וכל אחד צריך להוקיר את כל מי שמוכן להתנדב לשרת. אני בן 54, הרבה מעבר לגיל השירות. הרבה מעבר לגיל השירות. עשיתי במלחמה הזאת.
אבל למה אתה מתחמק? לא הבנתי. אם בפעם הקודמת קראת להפסקת התנדבות, מה השתנה הפעם? הפעם זה לא סוף הדמוקרטיה? זה לא דיקטטורה?
אחד, גם בפעם הקודמת לא קראתי להפסקת התנדבות. אני אמרתי שמהלכי הממשלה יובילו להפסקת התנדבות. ואני לא... יודע, אני אגב לא דיברתי על זה עם אף אחד בשלב הנוכחי.
היית מראשי המובילים של הסרבנות.
אינון, גם אם תצעק את זה עוד אלף פעם.
לא צעקתי, הרמתי טיפת הקול לגמרי בדציבל 6 לדעתי זה היה.
בסדר, כאילו, אני...
עומר, אתה יכול לענות לו בצורה ברורה, בשבעה באוקטובר לא היה 100% התגייסות, היה 188% התגייסות. תגיד לו ככה, כולם הגיעו, הסתערו על המטוסים ויצאו לעבודה.
אתה עכשיו אומר לו מה להגיד, לא הבנתי.
לא, אתה האמת.
ברק, תן לי להגיד את מה שאני רוצה, לא את מה שאתה רוצה.
ברק, אתה אומר מה שהם רוצים, לא הם אומרים מה שאתה רוצה.
אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. גם בפעם הקודמת, ינון, לא קראתי אף אחד לסרב או להפסיק להתנדב. אני הסברתי שצעדי הממשלה יובילו לזה. וזה מה שקרה. עכשיו, במקרה הנוכחי, שונה מבפעם הקודמת שראיתי את האנרגיה, ואני חושב שיכולתי להבין יותר טוב מה עובר על אנשים, אחרי מלחמה של 14 חודשים, באמת שאני פשוט לא יודע. אני לא יודע אם אנשים יפסיקו להתנדב. באמת שאני לא יודע. אני יכול להגיד לך על עצמי, כאילו, כיוון שנעסוק בעניין הזה על עצמי. והתחלנו לדבר על זה. כמו שאמרתי לך, אני בן 54, עשיתי, אני חושב שבין 230 ל-240 ימים מילואים, אי אפשר להשוות את זה לחייל מילואים שהיה בשטח, אני כבר לא נלחמתי, אני נווט לשעבר, עשיתי תפקיד במטה, בכל מיני סוגיות שאני לא רוצה לדבר עליהן. אני עייף. ואני חושב שסיום של מלחמה זה יכול להיות רגע לא רע להפסיק את ההתנדבות שלי. עכשיו, האם אני, תהיה לי מוטיבציה להמשיך? זה תלוי בהמון דברים.
מה השתנה הפעם? האם זה לא סוף הדמוקרטיה והפיכתנו לדיקטטורה? האם שמחייבת היא הפסקת ההתנדבות? מה השתנה?
אם אני אחשוב שמדינת ישראל היא לא דמוקרטית יותר, גם עכשיו אני אפסיק להתנדב. ואני יכול להפסיק להתנדב מהרבה סיבות לפני זה. אנחנו צריכים לדאוג שתהיה פה מוטיבציה לאנשים...
אתה חושב שפעם שעברה זה היה מוצדק? זה היה נכון? היית חוזר על זה עוד פעם?
אני חושב שפעם כשעברה, ראיתי שהמדינה הפכה למטורפת, ובאירוע הזה אני לא חייב ליטול חלק.
ואתה היית חוזר על זה?
אני לא מצר על הקפאת ההתנדבות שלי למילואים.
אתה לא מצר על זה?
לא.
למרות מה שקרה, למרות שהאויב שלנו ראה אותנו בחולשתנו וחשב שאין לנו צבא.
אני לא יודע אם האויב חשב שלנו חשב שאין לנו צבא, אני יודע דבר אחד. מי שאחראי על ביטחון המדינה ועל צהל, זאת ממשלת ישראל. וממשלת ישראל, לעולם, לא משנה כאן אפשר לסובב את הספין הזה, היא זאת שאחראית והיא זאת שבמשמרת שלה קרה השביעי לעשות. אף אחד אחר לא היה שם, אף אחד אחר לא נושא באחריות לתפקידים, בטח לא אזרחים. אין, אתה יכול להמשיך את הנרטיב השקרי, האינסופי הזה של הממשלה, היא זאת שאחראית. כמו שגולדה מאיר הייתה אחראית לשישי באוקטובר 73.
שר כוח.
ועדת החקירה אגב זיכתה אותה.
הציבור לא זיכה אותה בשום שלב, והנרטיב
עד היום... הציבור בחר בה עוד פעם אחרי המלחמה.
נכון.
ואחרי זה יהודך, והלכה הביתה בבושת פנים.
מדרך את המערך ב-77.
מסלף את ההיסטוריה.
מה זה מסלף? היו בחירות והיא ניצחה.
כן. וזה, שם נזרעו הזרעים של המהפך ב-77.
ובלי קשר, אני מוכן שנלך לבחירות, ונראה אם הציבור
יתחור אותה. בסדר, נלך. יש תאריך לבחירות, ודאי שאני מוכן. ודאי, נלך ב-26, ונתניהו ינצח.
הכל יכול לקרות, אני לא טוען שלא.
אצל פילבר הוא כבר 63 מנדטים בסקרים.
בכל הסקרים הוא בין 45 ל-50 מנדטים על הגוש שלו, בכל הסקרים הוא לא זז ימינה ושמאלה, אצל ההוא שאתה יודע, היחיד שמשדר אצלכם, הוא במספרים אחרים.
אבל הוא שתמיד צודק.
אפי נווה לשיטת החבר שלך, הוא יושב ראש לשכת עורכי הדין.
טוב.
ברשותכם, אני לא פרשן פוליטי, אני לא העליתם אותי על התיקת פרשנות פוליטית.
תודה רבה לכם.
אני מנסה להחשוב שיש פה כל כך הרבה דברים שצריך לשקם, ויש ציפיות מהנהגת המדינה הזאת לעסוק בשיקום ובנייה.
תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים, עומר דנק, איך?
דנק.
דנק,
כן. אטבעה.
כמו דנק ישן.
יפה,
תודה.
אטבעה.
רב סרן במילואים, שי קלח, שלום.
שלום, בוקר טוב, אינון בוז.
טייס קרב לשעבר ויושב ראש תנועת נצח ישראל. תגובתך על הדברים שנאמרו בהם המה האחרונה על ידי פרקליט המדינה שומר אסף משה לדור, והרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף.
אתייחס להם ברשותך, אחרי שביקשו שיש מה את דבריו של עומר דנק, אני מוכרח להגיד שהוא השתמש...
דנק, לא דנק.
כמו הטבעה בכדורסל.
כמו דנקשן.
דנק, הטבעה.
אני מוכרח לומר שמרוב שימושו בלשון עייף, אני באמת התעייפתי.
ואני עם סרי התעייפתי מהבוקר, אז מה אני עושה? זה עבודה, משלמים לי, אדוני, זה המקצוע, תתמודד.
נשים לו שלא בפניו, הוא דיבר על עשייה חיובית, אני מסכים, עשייה חיובית, נכון לעשות אותה לאחר שעוקרים את השלילה, ומה לעשות שאנחנו מקבלים כאן שלילה איומה עם קריאות לסרבנות שוב. תראו, התנדבות זה באמת עניין אישי. העניין שהם ניסו לעשות מזה אישו לאומי ולאגד, וזו הייתה הפגיעה. והקריאה ההמונית לסרבנות זה מה שגרם לאויב, או אותת לאויב לתת למלחמה. זה הסיפור כאן. וכשהוא דיבר על אחריות, יש אחריות ישירה ואחריות עקיפה. ראש הממשלה אחראי בזה שהוא לא הבין שחותרים תחתיו 20 שנה ועושים הפיכה צבאית כנגדו. והוא קיבל את האמירות של המתכ"ל ושל ראש המטה הכללי, ובמיוחד שלא יראו אותו.
וקרא לך, אתה אומר, אתה אומר כאן דברים קשים ביותר, גם לא נכונים מבחינת האזור, לא, לא, גם לא נכונים, אתה יודע, הירחות של חמאס להתקפה לפי כל העדויות, כל המסמכים, כל מה שנחשף עד הכל, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, התחילו עוד הרבה לפני ההפגנות, לפני ההודעות של הפסקת ההתנדבות, אז זה פשוט קצת סדר בעובדות, זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר.
אני שומע את דבריך, אתה יודע, הבריטים עזבו את הארץ, הם הודיעו בדיוק מדוע הם עזבו. בגלל האצל והלכי. חלד משל תשאל אותו מדוע הוא יצא למתקפה בעת הזו, הוא יגיד לך בדיוק. הוא הבין שהצבא מתפרק
כתוצאה. אני לא יודע אם חלד משל בכלל היה בסוד התקיפה. אני בכלל לא יודע אם חלד משל היה בסוד התקיפה.
בוא נאמר כך.
לא, זה לא נכון.
בסדר, זה לא נכון. תן לו לדבר.
צריך להבין כך. הקריאה וכל המשחק הזה, כן סרבנות בפועל, לא סרבנות בפועל, הקריאה לסרבנות היא חמורה שבעתיים. מדוע? משום שהיא יוצרת מלחמה פסיכולוגית שגם מרתיעה את האזרחים, וגם גורמת לאויב לצאת למתקפה. עכשיו, מדוע משה לדור, שהוא עכשיו האידיוט השימושי התורן, שקורא לסרבנות, קורא לכך? משום שהם רואים שמדינת ישראל חזרה, כלומר, צהל החזיר את כוח ההרתעה למדינת ישראל. וזה מוציא את אותו שמאל רדיקלי.
אז משה לדור, השונא ישראל, שרוצה לפגוע במדינה, ראה שצהל חזר, צהל וחיל האוויר חזרו להרתעה, והם עושים לפגוע בהרתעה שוב.
די, משום שהמחאה כל כך דלה, לגלן 2 לא הצליח, אז הם עכשיו מנסים להנשים את הדבר הזה. הציבור לא הבין את זה, הציבור לא מטומטם, הוא מבין את החידלון הזה ולכן הוא לא בא לך.
מה אתה אומר על הדברים של הרב יצחק יוסף?
מה אני אומר על הדברים של הרב
יצחק יוסף? כן, דברים יותר חמורים, לזרוק את הצווים, לא להשעות התנדבות, לזרוק את הצווים לפח, לבית שימוש, ומי שלא לומד בטלן, גם בטלנים שלא יתגייסו לצבא.
תגיד לי, אתה רוצה שבטלנים יתגייסו?
לא, אני רוצה שבטלנים יתגייסו.
חס וחלילה שבטלנים יהיו לנו חיילים.
שבטלנים יתגייסו ויהפכו להיות חיילים מצוינים.
זה מה הרב יוסף חושב על הצבא, שיהיו חיילים טובים, לא בטלנים.
אתה כמו... כן.
אתה רוצה תשובה לשאלתך, אני רק אומר לך לפני זה, שהקריאה של הדור היא בסופו של דבר קריאה לכך שאנשים ימשיכו להישאר בתפקידם ולאיים. החיל הזה הוא חיל טוב, הוא מצוין, הוא מבצע את משימותיו בצורה נהדרת, וגם יודעים אגב לטפל בטייסים שלא רוצים לטוס. לפני חודשיים יש טייס, אנחנו מתלבטים ולפרסם את שמו, שעזב, טיפלו בו כי יש סרבנות מקרית מאוד בפועל, כן? אבל בסופו של דבר, קריאה לסרבנות תחמור. עכשיו אני אשיב לך דבר דבור על אופניו. הסוגיה כאן היא ביטחון מדינת ישראל. ומי שלא מתגייס לצבא, שאני כנגד הדבר הזה באופן מוחלט, ומי שאינו תורתו אומנותו, צריך להתגייס לצבא.
מאה אחוז, למה זה לא קורה? למה נתניהו לא מקדם את זה?
לך לי רגע, זה לא הסוגיה כאן.
לא הסוגיה.
ודאי שלא, משום שאם החרדים היו מאיימים שלא התגייסו לצבא, לא בשל זה חמאס היה יוצא למתקפה. אדם שיש לו כוח, טייס F-15 או F-16, יש לו כוח ביד, והוא לוקח את הכוח הזה, הוא משתמש בו לעשות פרוטקשן כנגד...
אדון קלח, אני לא מסכים למילה מה שאתה אומר. קלח, לא מסכים. קלח, אני לא מסכים. קלח, אני לא מסכים למה שאתה אומר. ההכנות האלה של חמה, של סינואר, וזה מתועד בכל מסמך אפשרי. התחילו הרבה לפני ההפגנות, והרבה לפני הקריאות להשעות את ההתנדבות, ולכן לוחות הזמנים לא ממש מסתדרות עם מה שאתה אומר.
בוודאי, אבל ברגע שאתה עכשיו חוזר ואומר את זה, זה רק מעיד שאתה מסרב לקבל את תשובתי, ואתה אפילו...
נכון, אני מסרב לקבל את תשובתך.
למה? הסוגיה כאן זה ביטחון ישראל. אי גיוס לצהל זה דבר חמור מאין כמו.
חד משמעית, חד משמעית.
בזה אנחנו מסכימים.
מיליון אחוז, מיליון אחוז.
אבל לא דומה, אגב תראה, לא רצו לגייס משום שרצו צבא קטן וחכם, ואגב רצו לגייס את החרדים כדי שישנו את צביונם לאור החיים חילוני.
מה פתאום? רוצים לגייס את החרדים כדי לשנות את צביונם? תקשיב איזה דברים אתה אומר. מי רוצה לשנות את אורח חייהם? זה שטויות. מי רוצה לשנות את אורח חייהם? הם אומרים שישנו את אורח חייהם. מי רוצה לשנות? מקימים להם גדודים נפרדים, מקימים להם את כל התנאים שיאפשרו להם לשנות את חייהם, להתפלל בבוקר, מה שהם רוצים. אתה אומר שרוצים להתגייס אותם כדי לשנות את אורחות חייהם?
תראה, אני בניגוד אליך מוכיח את מה שאני אומר, לא סתם טענות. אני זכיתי לפקד על קורס הקצינים של בית הספר לטיסה, ואני ראיתי בדיוק בבית הספר לטיסה איך הדברים נעשים. היום פעם ראשונה מקימים חטיבת חשמונאים, אבל שוב, הנקודה המרכזית היא זו, חרדי שלא יתגייס עכשיו לצהל, גם אם לא יתגייס 10,000 חרדים, שזה חמור, זה לא פוגע בביטחון ישראל, אבל
לא נכון.
קבוצה, ודאי ש...
לא נכון, אז אתה צריך 10,000 חיילים, לא נכון מה שאתה אומר.
אבל טייסים שמשרתים ומחזיקים כוח צבאי ביד, ומאיימים על המדינה לא להתגייס, זה מה שמעוצב...
תגיד לי, מה זה הטייס שאמרת שסירב וטופל מיידית רק לסיום? אתה הזכרת פה איזה...
אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים, יש טייס שהוא היה מהאידיוטים השימושיים, כפי שקראתי כל הזמן, הרי מי שהוביל את הקריאה לסרבנות...
זה פורסם הסיפור הזה?
5-5-5, זה לא פורסם, זה אצלנו במטה...
מרקלך, אני מניח שהיו גם כאלה שהם לא טייסים, היו גם כאלה שהם לא טייסים.
שנייה, היה טייס סרבן שטופל?
יש טייס שהיה מהאידיוטים השימושיים בכל טייסת שאימו בסרבנות, הוא התייצב כמובן בשביעי לאוקטובר, ולפני כחודשיים הפסיקו לו טיסות כי הוא לא רצה להמשיך לטוס מטעמים אידיאולוגיים, כמו של אדון דנק.
דנק.
בזמנו, כן.
דנק.
דנק וקלח.
דנק ישן מר קלח.
דנק וקלח.
תודה רבה לכם, יום טוב.
שרקוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה רבה. ונזכיר שוב.
ונזכיר שוב שיש פרסומות.
הטייסים בחיל האוויר היו החוד החנית, עשו דברים מדהימים.
הכל מה זה איתך חבר, יהיה חזק, אל תישבר.
מה אתה אומר? נגמרה זה אתמול ביום רביעי דודי אמסלם. השר המקשר הודיע בכנסת, אין ועדת חקירה ממלכתית, לא תהיה, תהיה ועדה לאומית, עלק. מה זה ועדה לאומית?
לאומית, אלטרנטיבית.
אלטרנטיבית.
כמו שאתם קראתם לטקס,
שלושה הקואליציה, שלושה אופוזיציה, יכנסו באיזה חבר, תריבו עד סוף הימים, לא ועדת חקירה שתחשוף את הליקויים.
אתם רוצים ועדת חקירה,
לא ועדת חקירה, כמו הכתבה
שלי לא ועדת
חקירה שתדאג שלא יהיה טבח כזה, לא ועדת חקירה שתחשוף את הכשלים, שום דבר, ועדה פוליטית, יאללה, תתכנסו באיזה חדר, ונסיר את זה בסדר היום. נתניהו מפחד.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה תפילות.
מחר אני בוחר שיר
שניסיתי לא אמרתי נואש, זה אתה בחרת.
רואה בביזיון שלי במה שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב
לחלה. כולם, דאגוש, תקביר, תקביר.
והשם התברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם התברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא חמו, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשיר. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב.
אוי איזה יופי, גבירותיי ורבותיי, תמה התוכנית.
תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם זיווק, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות
איתנה, חיים יפים מרושעים שאני משמיע בשבילו.
לא, לא באמצע השיר.
תאיר האמונה, תהיה לנו חוכמת אמת ודעת ובינה, יבוא כבר בשיחנו ובלי שום מלחמה, נאכל גם אבטיח, יהיה לנו יום חד, כי ה...
בסרי, לא בשיר.
השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב.
תודה לסער פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, תודה לסתיו קורנס ואליאס מרג'י אחרים על השידור, תודה לאורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואסף חרמוני, תודה לסרי ברק, ויהיה עוד יותר. פשוט קאט משיחית, זה הכל. פשוט קאט משיחית, קיצונית וסערורית. זה מה שאתם.
ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רע טוב.